מקליטים. אז אנחנו מתחילים. כן, היינו בפרק ג' כן, התמונה בתבנית. עכשיו, בפשטות זה מתייחס למעשה בראשית, תבנית זה ויבן את הצלע בחווה, ותמונה זה כמו שדשא למינהו, המינים, תמונה זה מלשון מין, אז זה המינים של הדבר. ועכשיו, מה שדיברנו פעם קודמת בקיצור נמרץ, כאילו, בקבלה קוראים לזה אור וכלים, זה נושא מאוד ארוך ומאוד גדול, אבל יש, כאילו, יש המין, זה הצורה של הדבר, זה התגלות של איזשהם חיים, איזשהו יופי, שזה דברים לא מוגדרים. בעולם הארצי אין הגדרה ליופי, אתה לא יכול להגדיר בשום הגדרה לוגית או ארצית כלשהי, מה יפה, מה לא יפה. אין הגדרה גם לחיים. החיים זה לא משהו שאין בו תפיסה. מה זה חי בעצם? אני דיברתי פעם עם ביולוג, שהוא כאילו אמור להיות חוקר החיים, אז הוא אמר שנגיד יש תא חי, בתא הזה פתאום זזות מולקולות, שלא לפי חוקי ניוטון, אין שום כוח פיזיקלי שדוחף אותם או מושך אותם, הן פתאום זזות, למה עכשיו, למה דווקא לכיוון ההוא, למה הם לא זזו קודם, לא התחדש שום סיבה לפי מכניקת ניוטון, שגוף חומרי, מולקולה זה גוף חומרי, הוא יזוז רק אם ידחפו אותו, יפעילו לו איזושהי אנרגיה שהיא תזיז אותו מהמקום, וכל זמן שלא עשו את זה, הוא יישאר במקום. שם פתאום נניח אתה מתחלק. הוא מחליט להתחלק, אתה לא יודע למה עכשיו ולא אחרת, ואז יש מולקולת RNA שהיא באה מפה, או מתחברות מולקולות ליצור מולקולת RNA, והיא הולכת ל-DNA והיא קוראת אותו, והיא אוספת אינפורמציה, והיא בונה DNA חדש, זה, ואז פתאום הקרום נהיה כזה במקום עיגול, נהיה כזה שני עיגולים, וכל המערכת בפנים מתארגנת, ואז זה נפרד, אף אחד לא הזיז את זה, זה לא עונה לשום חוק פיזיקלי. עכשיו, יכול להיות שתא ימות בלי שפיזית יהרס בו שום דבר. אני לא ידעתי את זה, אבל ככה מישהו שהוא ביולוג אמר לי, אני אולי לא צריך לברר את זה, אבל הוא אמר שתא יכול פתאום למות, יזדקן, לא יודע מה, באמת, לא בהכרח צריך לשים עליו רעל או חום או משהו שפיזית הורס אותו, יכול להיות שהוא יישאר פיזית שלם לגמרי, פתאום כל מה שמתרחש שם קופה כמו בסרט, כמו שאתה רואה סרטון אתה עושה פאוז, הכל קופה, כל התנועה שקורית שם הגדולה, המורכבת, המסובכת, שהיא גם תיאום של המון דברים אחד עם השני, פתאום כל זה נעצר, בלי ששום דבר נפגע פיזי, בלי ש... שברו את זה, או מאחו את זה, או הרעילו את זה, או שרפו את זה, זה שלם, נעצר, מת מזקנה, מעצמו, יש דבר כזה, מוות ספונטני, הוא לא יחיה לנצח, נניח אני אקח את החי, ואני אשמור עליו מכל משמר, בתנאים, בזה שום דבר לא יפגע בו, הוא לא יחיה לנצח, הוא למות, אז פתאום הכל נעצר, ומעכשיו זה כן עונה לחוקי ניוטון, שום מולקולה לא תזוז, הם לא ידחפו אותה כמו אבנים, זה נהיה חומר דומם. אז מה זה החיים האלה? כאילו אפשר לראות אתכם במיקרוסקופ, אפשר לראות אתם בעיניים, אבל אם מתבוננים בשכל, זה בלתי נתפס לחלוטין. וחיים יש בהם גם יופי, בעצם עובדה שהם חיים, אולי הם מסתכלים במיקרוסקופ על יצור את החיים, פחות רואים את זה, אבל... אבל אני חושב שגם שם אפשר, ברור, אדם חי הוא יפה, ברגע שהוא מת הוא מפסיק להיות יפה, תיקח את היפהפייה הכי יפה בעולם, שנייה אחרי שהיא מתה, למרות שהגוף שלה שלם לגמרי, אין בה שום יופי, זה גבייה, זה מגעיל, זה מפחיד, זה דוחה, זה כל היופי שבזה נעלם. אז מה היה, היה לה קודם אור בעיניים, היה לה ורוד בלחם, היה לה איזה ניצוץ, והייתה יפה, וכל בן אדם יפה, כל דבר יפה, טוב, מת, זה גביע, יש גביעות שיש להם יופי, אבל זה יופי מסוג אחר לגמרי, לא יודע מה, עלי שלכת, אתה שומר אותו בין דפי ספר, זה משהו מאוד יפה, אבל זה לא היופי הירוק החי של צמחייה, זה יש לזה יופי משלו, אבל שונה לגמרי, אז החיים זה גם, זה בעיקר מה שמדברים על צורה זה על חיים ועל יופי, זה שתי הגדרות הכי נוגעות בעצם הדבר וגם הכי מקובלות. מאחל לנו למות שלמים בנחס, כן? יש עניין, יש עניין. אני חושב שיש גם תפילות כאלה שצילנו ממיטה משונה, שנמות על המיטה ככה שלמים, לא נתרסק באיזה אוטובוס נוסע לנו. כן, יש שאלה גדולה שאם כל העולם זה אלוהות וכל העולם זה יופי, אז צריך למצוא יופי גם בצואה, בגביעות, בכל מיני שקצים, תלעים, פשפשים. אפלטון דן בזה, זה שאלה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה דיון שלם באפלטון, באריסטו ובמפרשים, עושים מזה עניין, כי יש פרינציפ, זה דיון כזה גדול, כי יש פרינציפ שכל דבר הוא אלוהות, אז כל דבר הוא צורה, אז צורה זה יופי, אז כל דבר צריך להיות בו יופי, אז מה נעשה עם דברים שאנחנו לא רואים בהם יופי, אז שאנחנו לא יודעים לראות, או שמשהו פה קורה, אז זה נושא, זה קושייה, אבל העובדה שזה קושייה רק מוכיחה, שאמור להיות שכל דבר הוא יופי, ושתי הגדרות לצורה הכי משמעותיות, הכי נוגעות, מגלות מה זה החיים שבזה והיופי שבזה, וזה בעצם לא שני דברים ממש נפרדים, וזה, עכשיו, היופי או הצורה נתפסים בתבניות, זה כמו, אני יודע מה, יש פרויקטור שמאיר בלילה, לתוך השמיים, אז אם האוויר נקי לחלוטין, לא נראה כלום, אבל אם יש גרגרי אבק באוויר, נראה את תעלומת האור. אז האבק הזה, זה התבניות שהן, זה משהו שהוא כלי לאור, כלי זה מלשון כליון, מלשון כליון זה הכוונה כאן גבול, קצה. הדבר קלה בגבול שלו. השולחן הוא קלה ב בצד הזה, והכלה בצד הזה, בגלל זה הוא ברוחב מטר. אז כלי זה כוונה כמו שולחן, שהוא כלה במקומות, יש לו מקומות שהוא כלה בהם, אז הם נתנו לה את הגבול, וזה הפירוש כלי שהוא המדע של גבול. וזה פשוט נותן גבול לאור. נגיד, האור הוא אינסופי, הוא בעצם חוכמתו של ערך ואין לה קץ, זה זיו אור אינסוף, ואי אפשר לתפוס את האינסוף, אז תבנית זה משהו שהופך את האינסוף למוגבל בתוך הגדרה כלשהי, בתוך קו כלשהי, בתור ישות מסוימת שקיימת, נמצאת, והאור נמצא שם, האור כאילו בתוך הכלי, זה משל שזה כלי ומשהו בתוך, כאילו יש מים בתוך הכלי, אבל הכוונה שזה זה זה פשוט מאפשר תפיסה. אז בעצם תבנית זה תבניות, והתמונה זה המין זה האור, והאור זה הצורות שמדברים עליהן כל הזמן, שמשתלשלות, וזה השכלים הנפרדים והשכל הפועל שהוא נותן צורות בעולם החומרי, וזה סדר הספירות בקבלה, והתבניות זה הדברים שנמצאים. אריזל בספר הכללים בהתחלה אומר הכלי והאור נבראו ביחד כי באמת הם אחד, רק זה הבנת הקטנה לחשוב שהם שני דברים, אבל בסדר, אבל אצלנו יש כזה דבר, שיש את הבנית ויש את התמונה, זה הכלי והאור, עכשיו, האור זה התפיסה שלנו בדבר, בגלל זה, כשמדברים על תמונה, יש שלושה מובנים של תמונה, כי זה תלוי בשלוש אופני תפיסה. יש את התמונה הראשונה, שזה לראות את התואר של הדבר, אבל זה סוג של ראיית התואר שבאמת רואה פיזית בחושים, והחושים רואים רק את התואר, אבל יש לה איזו התכוונות לצורה, כי יש איזושהי אחדות בין התואר לצורה, זה לא לגמרי שני דברים עד הסוף. כמו שאמרנו שהצורת אדם שהיא דבר מופשט, זה אור אלוהי של חיים, של יופי, שזה בעצם מה שאדם הוא חי מדבר, היא קובעת משהו בפיזיות, שהמקרים יכולים להיות רק מגובה כזה, ורק צבעי שיער כאלה, ועוד המון מקרים מהסוג הזה, שהם דברים לגמרי לא קשורים צורה ופיזיים, אבל הם כן מאוחדים. יש עוד הרבה בנושא הזה של האחדות של חומר וצורה. אריזה לומר שזה התחיל ככה, מאחדות של חומר וצורה, וזה בחינה שנמצאת. אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי. אז כשהוא מדבר בתמונה על התואר, שזה המובן הראשון, אז הוא אומר, מה זה הובן הראשון של תמונה? זה שהוא אומר על צורת הדבר, איזה צורה המושגת בחושים חוץ לשכל. זאת אומרת שבעצם זה תואר גשמי, חיצוני, אבל הסתכלות עליו קשורה לניסיון לראות את צורת הדבר, וקודם כל בדרך לראות צורת הדבר, קודם כל אני תופס את קווי המתאר הפיזיים החושים שלו, זה נקודת ההתחלה, אבל המבט הוא לכיוון הצורה, כי הוא אומר, הוא יאמר על צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, רצוני לומר, תורו, בתבנית הוא לא אומר את המילה צורה בכלל. הוא אומר, שמובן של תבנית, בניין הדבר ותכונתו, הוא לא מדבר שם בכלל צורה, כי תבנית זה הכלי, זה איכשהו מאורגן. כן. אז בגלל זה בתמונה, שאנחנו מדברים על בעצם הניסיון לראות את הצורה, אז יש מדרגות בזה. קודם כל לראות את העצם הגשמי עם תואר או גשמי, ואחר כך לראות חזון נבואי, תמונה, ואחר כך לראות העניין האמיתי המושג בשכל. שעל זה נאמר הוא תמונת השם יביט, פירושו אמיתת האלוה יסיד. אז עכשיו בתבנית אין הבדל, כל התבניות זה אותו מובן, כי לא מדברים פה על ההשגה, אז לא משנה אם זה השגה חומרית או נבואית או שכלית. כן, יש רק מובן אחד לתבנית. כי תבנית זה המציאות של הדבר, הדבר תמיד נמצא, אין בזה, בתמונה זה הכוונה, איך אני משיג מהדבר שנמצא את האור שיש בו. אז פה יש השגות שונות ומדרגות שונות. תבנית זה המציאות שלו, אז זה הכל אותו דבר. וזה בהלכות יסודי התורה, בפרק ד' הלכה ז', אז הוא כותב ככה, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם. זאת אומרת, במציאות הפיזית שרואים אותה בעיני בשר, אין בכלל, אין בה חילוק של צורה וגולם. זאת אומרת, במילים שלנו, של הפרק שלנו, מין ותבנית, זה צורה וגולם. אלא, לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו, ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. זאת אומרת, החלוקה הזאת לגולם וצורה זה כשאני, זה בא ממני, לא, אני מסתכל על הגווניה, אני רואה אותה בראייה פשוטה, דרך הפשט, בעיני בשר, איך שהיא נראית, אני יודע, אין שם כבר צורה וחומר, אין שם כבר עניין. רק אם אני אחפש לראות אור אלוהי, של היופי האלוהי המופשט, זיוו של האינסוף המופשט בחפץ, אז אני בא עם זה, אני מביא את זה איתי מהבית, זה לא בעגבניה, זה באנושיות שלי שיש לי, החזון איש מתחיל ואומר, האמונה אלא מידה מעדינות הנפש, שאדם נולד ומסתכל מסביב וכל מה שהוא רואה זה חידה, ונפשו נחשפה אל החידה והוא מקבל סחרחורת, בלתי אל החידה, החשק שלו זה רק אל החידה ואין לו חיים ואין לו יום ולילה, הוא חייב לראות שמה. אז האדם הזה הוא בא ורואה בעגבניה והוא מחפש את החידה של המציאות, מאיפה מקור המציאות, מאיפה המציאות באה, מה יש בה, מה היא אומרת, איך אני. ואז הוא מחפש לראות את הצורה שבעגבניה, שיש פה חיים, שיש פה יופי, שיש פה מחיה, לחיית בהם נפשות, בורא נפשות רבות וחסרונן, לחיית בהם נפש כל חי. יש בזה איזה משהו שמחיה נפש, איזה כל חיים שהוא... ואז פתאום הוא רואה שיש גם צורה וחומר, וזה לא משהו שהמציאות עצמה בנויה ככה. אני כתבתי בהרבה מקומות, אני מדבר על זה בהרבה מקומות, שיש תפיסה של צורה שכל תינוק תופס, מהתחלה, מהרגע שהוא נולד, כי הוא יודע שכלב וכלב, למרות שהם נראים לגמרי שונה, זה כלב, והארנבת, למרות שהיא דומה לאחד מהכלבים, יותר מה שהכלב הזה דומה לכלב השני, היא לא כלב. אז הוא רואה את צורת הכלביות, אבל אצל ילד זה עוד תכונה מבין כל התכונות, זאת אומרת, הכלב רץ מהר, הוא לבן, הוא מלקק אותי, הוא נחמד אליי, אני יכול לשחק איתו, וגם יש בו צורת הכלביות שהיא משייכת אותו לכלבים אחרים ולא לארנבות. זה הכל תכונות של היצור, אין הבחנה שזה הצורה שלו וזה מקרים שלו. אבל... אז מהסתכלות כזאת, שבגלל שהיא לא מבחינה בין הצורה, זה כאילו עוד אחד מהתכונות המקריות, אז והיא לא יותר חשובה מהם, היא לא יותר מהותית מהם, זה שהכלב נחמד אליי, ואני יכול לשחק איתו, והוא כלב שלי, והוא אוהב אותי, והוא רץ עליי, והוא מקשקש בזנב, זה לא פחות חשוב מזה שהוא ועוד כלב אחר הם אותו מין, והוא והארנבת הם מין אחר, זה עוד תכונות, אז הילד לא רואה פה שום דבר יותר מהכלב הפיזי, הוא לא רואה בו משהו מופשט, זיו אור של המופשט, מהיופי המופשט, מהחיים מופשטים, אבל בשביל זה צריך מדרגה יותר גבוהה, שאפשר לבודד את הצורה ולראות אותה לבד, ואז לראות בה משהו שהוא מאור אינסוף, הוא מעל החומר, הוא לא חומרים בכלל, הכוונה הוא לא מוגדר, החיים כשלעצמם, היופי כשלעצמו, זה כבר, יש בזה בחינת אינסוף, כי זה באמת, זה לא מאחוז אינסוף, זה לא מאחוז מופשט, אבל זה גם לא מוגדר. אז העובדה שזה לא מוגדר, נותנת לזה איזשהו איכות של קו אור אינסוף כזה, של זיו או זוהר של אינסוף. אז עוד פעם, אז תמונה זה הניתוח הזה, שרואים קודם את הדבר עצמו של עולם, אין אתה רואה דבר צורה בלא חומר או חומר בלא צורה, ואז יש את אל הלב האדם הוא מחלק, הוא רואה, אז מתחילים מסתכלות על הדבר הפיזי, אי אפשר להתחיל בלי זה, ומשם מגיעים להשגה אמיתת האלוה היסיק, שזה כבר מדרגה הכי גדולה, שרואים את הצורה כאור מופשט, בתפיסה מה ששירה בצד שהוא מראה את האיכות של המופשט שיש בו. והצורה הדמיונית זה המעבר מהתפיסה החומרית לתפיסה לגמרי מופשטת, שזה מהלך של נבואה, חזיונות לילה, שזה מעביר מפה לפה, זה הדבר האמצעי שמעביר מהראייה הארצית הסגורה החומרית, שהפשט, שהדבר הוא מה שהוא, הכל בו, ואין בו איזה זיו אינסוף של גילוי האינסוף. המעבר הוא דרך חזון הנבואה, זה הדרך, כי בחלום יש חוויה הרבה יותר חריפה מאשר בחוש, במציאות, בעירות. נגיד, טוב, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל נגיד, חלום פשוט, הכי, 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 כן, אומרים, אין חלום שאין בו דברים בטלים, אז חלום שכולו דברים בטלים. זה נגיד, הייתי בגינה, ראיתי דבורה, אני מפחד מדבורים, והיא טסה ממש בכיוון שלי, היא ממש נגעה לי בראש ונבעלתי. אז בלילה אני אחלום על דבורה שבאה ונורא מפחידה אותי. וזה בעצם עיכול של הטראומה, זאת אומרת, טראומה זה חוויה קשה שצריך לחוות אותה עד הסוף שלה, ואז אפשר להשתחרר ממנה ולהמשיך הלאה חדש. ואם לא חווים אותה, כי אני מתנתק, כי זה קשה מנסוע, קשה לי עם זה, אז זה נשאר איתי. זה הולך איתי וזה זה כמו איזה פצע. אז בחלום אני יכול לחוות את הדבורה הרבה יותר חריף, הרבה יותר חי, זה הופך להיות סיוט לילה. אני ככה עם זמזמת בחלום, היא עושה כאילו, בחלום היא גדולה, היא ישר, כאילו, ענקית כזאת, ישר עליי. כל החוויה היא חריפה, היא חדה, היא נוגעת, היא עוצמתית, הכל חריף יותר, כי ואז אני מעכל, וגם הזיות של סמים, אנשים, מי שיש לו אין סוף כסף, בדרך כלל מה שהוא בוחר, הוא משתמם מאוד מהר, הוא קונה בית הכי גדול, אוטו הכי חדיש, אוטו, הכל משמם, בסוף הוא מתחיל להתעסק עם סמים, ושם זה הניצול הכי טוב שיש לו לכסף שלו, זה כולל לקחת סמים, אין לו שימוש יותר גורם להנאה מזה. כי וזה לא נמאס, כי זה מחריף את החוויות, מעצים אותם, אז אתה יותר חי, והרמב״ם בחלק ב' פרק מבית, הוא אומר שבאמת החלום זה מציאות יותר אמיתית מהעירות, בגלל זה הפגישה הייתה יותר חריפה, יותר עוצמתית, כי זה, המציאות מתחילה כחלום ומשם נגזרת למה שאנחנו קוראים מציאות. המציאות זה רק חיקוי של החלום. זאת אומרת, התופעות של הדבר נבראות לפני שהוא נברא. הצבע האדום של העגבניה והצורה שלה, הם נבראים לפני החומריות, המשקל, המסה. והמשקל והמסה רק מפריעים לחוות את הצבע והצורה. אני עוד לא מדבר על אור אינסוף, סתם, בחוויה ארצית לגמרי, יש חוויה בצבע אדום של עגבניה או של פרח, זה מאוד יפה, זה אדום כזה, זה מרשים. אז זה נברא לפני החומר והמסה, המשקל, הפיזיות, מה שנובעים בחוש המישוש, והחלק של חוש המישוש, הפיזי הזה, הוא מפריע לחוויה, הוא כמו עושים הוא מקטין את הלהבה, כי הוא חיקוי. טוב, נגיע לזה שם, זה רבו ממר בהמשך. אז בגלל זה חלום, הוא מוביל אותי לתפיסה הבאה, נגיד, בשנות ה-60, הרבה אומנים, גם מוזיקאים, אבל הכי הרבה ציירים, השתמשו ב-LSD באופן מודע, כדבר שמרים אותם לכיוון היצירה, כאילו, היצירה שלהם יותר אמנות, יותר יצירתי, יותר וואו, מכוח השימוש ב-LSD, כי זה מביא אותם לחוויה הרבה יותר עוצמתית של לראות מה שהם רואים, ואז מזה מגיעים גם לאמנות, שזה איזושהי הפשטה של צורה, של איזה יופי מופשט, ברמה מסוימת. מי שאמר על משוררים שזה נביאים שלא התפתחו, נביאי נפל כאלה, שעושה איזושהי התחלה ולא הצליחו להתקדם. כי הם רואים משהו, מחפשים משהו בצורה של הדבר מעבר לפיזיות הסגורה שלו. אז בסדר, בינתיים זה, עוד יהיה לנו סדרה ארוכה של פרקים על נבואה, אז שם נראה יותר, אבל כאן זה פשוט הוא מביא את זה, כי זה מעבר עד ההשגה המושטת לגמרי, שתמונת השם יביט, אמיתת אלוהי עשה. אז עכשיו, רק רציתי עוד הערה לגבי התבניות. הוא אומר, תבנית המשכן ותבנית כל כליו, זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, בתבניתם אשר אתה מורה בהר, זאת אומרת, יש תבנית המשכן וכל כליו, זה משהו כללי, המשכן וכל כליו. אחר כך יש פרטים, כתבניתם אשר אתה מורה בהר, יש תבניות תבניות לכל כלי במשכן, זאת התבנית שלו. אחר כך יש תבנית קוד ציפור, תבנית יד ותבנית האולם. האולם זה בית המקדש של שלמה. אז אני לא אכנס לזה יותר מדי. עמדנו על הנושא של תבנית קוד ציפור, גם בפסוקים אמרנו שרואים משהו מהפסוקים שיש, לא ראיתם כל תמונה, תבנית זה, תבנית זה, תבנית זה. זה כאילו, התבניות זה פירוט של התמונה, כי התמונה זה האור, הגילוי האחד של האור, שהוא מתחיל מהכי מאיר והולך ונהיה פחות מבהיק, כמה שהוא מתרחק מהמקור, נהיה יותר בחומר, אבל זה האור עצמו, והתבניות זה הרבה דברים שהאור נתפס בתבנית ונתפס דרכה, ואז הוא מתפרט להרבה תבניות שונות. ויש שם עזרה לא לראות איזשהו אור שזה לא, שהוא זר, שהוא מרכבה לא של קדושה, יש כזה מרכבה שתומה שזה כמו תמונת ראי, זה בעצם ככה קורה מה שכתוב שם. אז אני מתלבט פה כמה להיכנס לזה. הקריאה הקבלית של הפסוקים, אני לא אומר, אני לא רוצה להגיד שהמורה נבוכים נמצא בתוכו כל הקריאה הקבלית של הפסוקים. לא רואים את זה מהמורה נבוכים, כאילו זה להעמיס, להגיד ש... מה שכתוב במורה נבוכים זה זה, אבל יש קשר. זאת אומרת, לא שפה רואים את זה, אבל הקריאה הקבלית של הפסוקים זה, יש תבנית זכר או נקבה, זה חוכמה או בינה, תבנית כל בהמה זה חסד וגבורה, כי בהמה זה כולל חיה, השור במרכבה זה מידת הגבורה, והאריה במרכבה זה מידת החסד, אז שניהם ביחד זה תבנית כל בהמה, אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף, ציפור זה האמצע, זה התפארת, ואחר כך יש את ההמשך של נצח ועוד, שזה הרמסים והדגים, אז הציפור זה באמצע, ואצל הרמב״ם רואים שיש חמש תבניות, אז ציפור זה חמש, זה התבנית השלישית שהיא באמצע, יש שניים לפניה, שניים אחריה, והיא האמצעית. והוא בחר אותה, את האמצעית. אני לא אומר שכל המערכת של הקריאה הקבלית פה עם כל הספירות, זה רואים את זה ברמב״ם, אבל רואים שהוא לקח את האמצעית דווקא. ואפשר, בחלק א' פרק ממתת, הרמב״ם אומר על כנפיים, על תעופה של ציפור, שזה משל לחיים, כי חיים זה תנועה, זה אולי נקרא את זה רגע. תנועה זה הדבר שאנחנו מזהים אותו עם חיים, יותר מדברים אחרים, נדבר שם על התעופה של המלאכים. למה אומרים שהמלאכים יש כנפיים? מה הקשר בין מלאכים לבין כנפיים? אז הוא אומר, רגע, בממתת, זה פרק על הכנפיים של המלאכים. הוא אומר, אומנם תנועת העופפות, נמצאת בכתוב בכל מקום, ולא תצויר כי היא בכנפיים, ויחסו להם הכנפיים למלאכים, להישיר לעניין מציאותם, לא לאמיתת מהותם, אלא רק, זה כאילו, זה רמז, זה משל, זה לא עצם הדבר, ודקה כל מתנועה, תנועה, הוא מדבר קודם על זה. טוב, לא נעריך בזה. הוא אומר שהתנועה היא דבר שאנחנו מזהים אותו עם חיים, לפי שפת ההמון, שפת בני אדם, והכנפיים קשורים לתנועה, ובשביל להגיד שהם אכן חיים, אז אומרים שהם נעים, ואז אומרים שיש להם כנפיים. אז הציפור הזאת שמדברים עליה, זה התבנית של תנועה, כי גם תנועה זה תבנית. יש תבניות דוממות, כמו המשכן, הכלי המשכן, בית המקדש, יד זה עוד נושא, אני לא אכנס לזה כאן, מה זה תבנית יד. יד זה בעיקרון כוח הפעולה, שדבר הוא סיבה לדבר אחר. שיש השתלשלות, שמזה נוצר זה, מזה נוצר זה. אז זה נקרא יד, זה עוד נושא. והציפור זה העניין של תנועה, שהתנועה כשלעצמה כתנועה זה גם תבנית. לפי הקבלה יש כאילו קו ימין, קו שמאל וקו אמצע, אבל הקו אמצע זה לא קו, הוא לא קו סטטי, הוא לא עומד באמצע כקו אמצע, אלא הוא התנועה שבין הימין לשמאל. גם כשהרמב"ם מדבר על מידות, אז הוא אומר שיש, בכל מידה יש קצה ויש עוד קצה ויש את האמצע שזה האיזון. למשל, יש נדיב, זה האמצע בין פזרן לקמצן. יש קיצוני של קמצן ויש קיצוני של פזרן, והאמצע זה הנדיב. עכשיו, האמצע זה לא, האמצע זה התנועה, יכולת תנועה. זאת, יש בקמצנות ויש בפזרנות, ואם אני יכול לנוע ביניהם, אז התנועה שלי ביניהם היא עצמי אמיתי, שאני בוחר בין לבין, ומתוך שאני יכול לנוע בין לבין כל הזמן, אז אני כל הזמן מתחבר למציאות, כל הזמן מתחבר לרצון שלי, כל הזמן מתחבר לנכון, לבחירה, מכוח היכולת תנועה בין קצה לקצה. מי שמקובע על משהו, לא משנה מה, זה הופך להיות קצה. אז זה פחות או יותר נושא של ציפור. אני עוד פעם לא רוצה להיכנס פה בעריכות, זה כל סוגיות מאוד גדולות, אבל מה שהוא אומר בקיצור, אז גם כאילו נגע לזה בקיצור. אז זהו, אני חושב שנעבור לפרק הבא. נראה מה קורה בפרק הבא קצת, פרק ד', כן, יש לנו עוד זמן. הוא מדבר דה כי ראה והביט וחזה, שלוש המילות האלה נופלות על ראות העין, ושאלו שלושתם להשגת השכל. אמרנו שהמפרשים אומרים את זה, מה שראינו בפרק ו' על איש ואישה זה הפסוק, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת, תמונה ותבנית, תבנית זה פשוט הבניין, ואיבן את הצלע, ותמונה זה המינים, זאת אומרת, הוא מתייחס למעשה בראשית, הוא מתייחס לדברים שכתובים בפרק א' של ספר בראשית, או פרק א' וב', והוא מעמיד אותם כדבר שיש לו התייחסות לנושאים של המרכבה, אבל מצד של מעשה בראשית. והוא מדבר על אדם בפרק הראשון, מה זה, כן, בצלם של האדם, זה פרק שעוסק באדם, ככה גם אומרים המפרשים פה, ראה, הביט וחזה, זה לא נושאים ממעשה בראשית, זה לא דברים שכתובים ספציפית בפרקים של פרק א' וב' של בראשית, שזה נושא שם. וזה מילים שהוא פתאום לוקח כאילו, הוא החליט פתאום עכשיו להביא לפה את המילים האלה, ראי, בית וחזר, זה לא מילים מיוחדות של פרק א' ביחזקאל, למשל בפרק ו' ראינו שהיריעות חוברות אישה אל אחותה, אז זה בעצם כתוב על המשכן, שהמשכן זה סוג של מעשה בראשית, המשכן זה חזרה שהוא דומה לעולם, כתוב יש חז"ל ש... כל מיני דברים במשכן, איך רואים אותם בטבע, כי זה סוג של עולם קטן גם כן, אפשר להתייחס לזה גם כמעשה בראשית. אז היריעות זה דברים שמעשה בראשית, ויש גם במעשה מרכבה שהכנפיים חוברות, החיות, אישה על אחותה בכנפיים. אז עכשיו פה, המילים האלה ראה, הביט וחזה, הן לא לקוחות ממעשה מרכבה ולא ממעשה בראשית. גם רואים את המובאות שלו, זה מפוזר, זה מילים נפוצות, שמפוזרות בכל התנ"ך, והן לא קשורות לכאורה, אין להם איזו שייכות מיוחדת למעשה בראשית או למעשה מרכבה, או לאיזה דברים יסודיים כאלה, כמו שדיברנו עד עכשיו. והוא פתאום הביא אותם ומתחיל לפרש אותם. כאילו, מאיפה לקחת את זה? יש כל כך הרבה מילים בתנ"ך. אז אני מבין, בריאת האדם, זה מעשה בראשית, שבורים את האדם, שיש שם זכר ונקבה, ואבן את הצלע, אז אני יכול להבין שזה יסודות של מעשה בראשית. אבל יש דברים של חוברות אישה על אחותה, שזה מדובר על במעשה מרכבה ובמשכן, אז גם אתה יכול להגיד, זה משהו שהוא קשור לנושא של הספר, שזה בעצם מעשה מרכבה ומעשה בראשית, זה מה שהוא אומר בפתיחה. פה זה לא נושאים של מעשה מרכבה ובראשית, וזה סתם מילים כמו כל המילים האחרות, אז הוא יכול להביא עוד המון מילים, פתאום בחר את אלה פה, למה זה קשור? אז הוא מביא שלוש מילים שלכאורה הם פחות או יותר מילים מרדפות. כן, אני חושב שיש ביניהם קצת הבדלים. עקרונית הרמב״ם לא מתנגד לרעיון שיהיו מילים מרדפות בתורה. הגאון מווילנה והמלבים אומרים שלא יכול להיות מילים נרדפות בתורה בגלל שהתורה האלוקית והיא מדויקת, אז זה דיוק מוחלט, אז אם הקדוש ברוך הוא כתב פה ראה ופה הביט, לא חד שסתם פתאום בא לו ככה, בא לו ככה, יש לזה סיבה, יש פה דיוק, זה הכל מצומצם עד בדיוק אלוהי. אז ברור שיש איזה משהו שמבדיל בין ראה להיבט לחזה. יכול להיות שגם בפרק הזה נראה הבדלים, אבל בעיקרון הרמב״ם הוא לא סבר ככה. כותב חלק ב' פרק למד שהשפה היא הסכמית. יש לו מקור נפלא לזה, הוא אומר שהאדם קרא בשמות לבעלי החיים. זאת אומרת שהשפה לא נבראה מאלוהים, ההסתכלות של הגר"א והמלב"ם זה שאלוהים ברא את המילה אריה, כי גם כתוב בספר יצירה על האותיות וגם על השמות הקדושים, ומזה גם נגזרות המילים, ועם אחד המילים של התורה, לשון הקודש של התורה, הן מתחילות משם, מהלמד בית נתיבות חוכמה, שזה 10 ספירות וכף בית אותיות, והאותיות מצטרפות לשמות ולצירופים, וזה הכל שמות קדושים, והמילים בעצם של התורה, של לשון הקודש, קשורות לזה. אז אם זה המילים, אז הן לא הסכמיות, זה לא שאדם קובע איזה מילה תתאים לאיזה חפץ, אלא יש איזו בריאה אלוהית של עוד הספירות, עוד בלמד את נתיבות חוכמה, כל מיני דברים שם, בזוהר כתוב. אז זה נברא קודם כשם בשורשי הבריאה, עוד לפני שהיה טבע, עוד לפני שהיו בעלי חיים, הבעלי חיים איכשהו הם צל של זה, כמו הספירות, אבל כתוב בפסוק שהאדם קרא שמות לבעלי חיים, הרמב״ם לוקח את זה, זה מה שכתוב? אז אז איך זה יכול להיות שאדם, אדם לפי מה הוא, הוא נותן שמות לבעלי חיים? הוא, כשהוא מחליט, זה הסכמה, הוא, אם הוא לבד, אז הוא שואל את עצמו, מה נראה לי, איזה מילה אני אתן לסוס? אז, נראה לי, סוס, מתאים לי. אז, אז זה תלוי באדם, הוא יכול לבחור לקרוא לסוס זוז, לא יודע, משהו, שמוליק. זה לא בא מלמעלה, זה הסכמה אנושית. אז אם זה הסכמה אנושית, אז האדם יכול לתת גם שתי מילים לאותו דבר. הוא בן אדם, הוא רשלן, הוא לא מדויק, הוא לא עובד על חוט השערה. הוא אנושי, אז חברה אנושית כל פעם ממציאה מילים, נותן אותם לדברים. אז יכול להיות שיהיה שני מילים לאותו דבר, אין בעיה עם זה בעצם. הרמב"ם לא מכחיש את העובדה שיש רובד בשפה שהוא עליון, שהוא זה, אבל הוא מאוד מפריד בין שני הדברים, הוא לא מערבב אותם. יש את המבט של האדם שבא לפגוש את המציאות ו... וממנה הוא עולה בסולם, רק אחרי שעולים, רק אז יש את הירידה, זאת אומרת, קודם כל אתה מתחיל מלפגוש את הטבע החומרי, אתה מתקדם למופשט, נגיד בספרים כמו אריזל, מתחילים מהמופשט, לא מתחילים מההסתכלות על הטבע. אריזל מתחיל מזה שהיה אור אינסוף, איך הסיפור של אריזל מתחיל? היה אור אינסוף והתפנה בתוכו עיגול בנוי, ואז חדר... כן, עודד שואל של הטובה, שהעברית יש שנה קודש ואין בה כללות, אז אם זה הסכמה אנושית, זה לא ממש סותר, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים שהסכימו איך תהיה לשנה קודש, הם הבינו שכללות זה לא דבר קדוש, ובגלל זה הסכימו לא להכניס מילות גנאי לשפה, כי הם חוו אותה כשפת קודש, וזו התפיסה שלהם, מה זה נקרא קודש, שאין בו את הדברי גנאי האלה. זה לא מכריח שזה שפה אלוהית או לא הסכמית. אנשים מסכימים שבית כנסת זה שטח קדוש, אז לא עושים שם יחסי מין. אבל זה עדיין הסכמה אנושית, זה מוכיח שיש תפיסה אנושית ש... יחסי מין זה לא מתאים לקדושה מהסוג של קדושת בית כנסת, אז לא עושים את זה שם, וזה מה שאפשר ללמוד מזה, כן, הסכמה אנושית זה לא דבר ריק מתוכן, זה לא סתמי, זה לא גחמה, זה מבטא משהו מהחיות ומהשכל ומהתפיסה של האנשים, יש לזה, כן, זה לא סתמי, זה עם תוכן, אבל הרעיון פה שה... טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, זאת אומרת, אם השפה היא רק אלוהית, אז איך אנחנו בכלל מבינים אותה? ואיך, איזה מין דיאלוג, זה לא דיאלוג, זאת אומרת, דיאלוג זה שיש את הפה של האומר והאוזן של השומע, והדיאלוג זה מה שקורה בשדה שבין הדיבור לשמיעה. אני אדבר אל מישהו, אני פונה אליו, אז אוטומטית אני מתייחס לשפה שלו. לאיך הוא מפרש, אני אדבר לילד, לזקן, לאיש כזה, לאיש כזה, אז אני אדבר אחרת, כי אני מתייחס אל השומע, ואני אדבר לאשתי בצורה אחרת, מה שאני אדבר לאיש זר, אני לא מדבר באוויר, בחלל הריק, אני מדבר אל מישהו, והדיבור מושפע ממי ששומע, וזה יחס ביני לשומע, ואני חייב להיות מודע לכלים של השומע, לאוזן שלו, לשפה שלו, ולדבר איתו בזה, ואז יש משהו ביני לבינו. אחרת מה, זה לא יחס בין א' לבין מדבר לשומע, אז אם השפה היא רק אלוהית, כמו הספירות וזה, אז אלוהים מדבר בשפה שלו, הוא לא מדבר איתנו, הוא לא מדבר אלינו, זה לא נוגע בנו כבני אדם, זה, איך בכלל אנחנו מבינים את זה, איך אנחנו מתייחסים לזה, מה זה אומר לי, כאדם פרטי, כאיש, זה לא דיאלוג, אז טוב. הרמב״ם כל הזמן אמר, תורה דיברה כלשון בני אדם, שזה לשון ההמון. ואם אתה מחפש בתורה אמת אלוהית, אז אתה צריך לקרוא אותה בצורה אחרת, בצורה של שמות משותפים. זאת אומרת, שמות משותפים זה כאילו רחבה של שפת בני אדם לאיזה מקום שהוא כבר מעבר לשפת בני אדם, ואז אתה מגיע לשפת הנבואה שהיא באה מלמעלה, אבל זה מתחיל מזה שתורה דיברה כלשון בני אדם, ובלשון בני אדם יש מילים נרדפות, אז גם בתורה יכול להיות שיהיו. עוד פעם, טוב, זה עוד פעם אני גולש פה, זה בסדר, טוב, הוא קצת מתבקש לשאול אם זה מילים נרדפות או לא, אבל אני חושב שרואים אחר כך בפרק שכן יש, זה לא בדיוק אותו דבר שלושת המילים, אבל נראה, בינתיים הוא מתייחס עם כן מילים נרדפות. יש עוד מקומות שרואים שהוא לא פחד מהרן של מילים נרדפות. אז הוא אומר, ראה והביט וחזה, שלוש המילות האלה נפלות על ראות העין, הוא שלוש שלושתם על השגת הזה, בינתיים זה הוא מעמיד לנו את זה כמילים נרדפות. ואני אומר, לא צריך לפחד מזה, הוא לא מפחד מזה, יש לו עוד מקומות שהוא מתייחס למילים כמילים נרדפות. אז אמנם זה ברעה מפורסם אצל ההמון. אמר, העובדה שרעה זה גם הולך על השגה שכלית וגם על ראיית העין, הדבר הזה מפורסם אצל ההמון. זאת אומרת, גם קודם בפרק ג' ראינו שתבנית מפורסם אצל ההמון, אין אף אחד שטועה בזה, אין אף אחד שחולק על זה, גם ההמון, גם החכם, כולם מסתכלים אותו דבר. זאת אומרת שזה לא ויכוח רק להוציא מדעת ההמון שמגשימים את הבורא, לא רק זה הנושא פה. אז נראה, אז הוא אומר, ברעה זה מפורסם, זה דבר ידוע, שאמר ויר והנה באר בשדה, וזה ראות עין, וזה ראות עין פשוטה, עין רואה. ואמר, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, וזה השגה שכלית, זה פשוט. אי אפשר לטעות, אי אפשר להתבלבל, שהוא רואה באר, אז הוא רואה בעין. ליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, אי אפשר לפרש את זה על ראיית עין. אף אחד גם מאנשי ההמון לא יפרשו את זה על ראיית עין. אז לוודאי, השגה שכלית. אז אין פה בכלל שאלה, אין פה ספק, הוא לא נלחם פה להוציא מדעת המון או מדעת אף אחד, הוא רק מסביר מהזירה. פתאום פה הוא צריך להסביר את זה. בשביל מה? כאילו, עוד פעם, כמו ששאלנו בפרקים האחרים, אני לא ידעתי מה זה ראה, לא ידעתי מה פירוש המילה, לא יודע, הוא אומר, כולם יודעים שזה גם ראייה וגם השגה שכלית. כולם מכירים את הפסוק של ראה באר בשדה, הוא דבר אנשים שדוברים את השפה. אז לא לאנשים שמדברים גרמנית, והם עכשיו באים ללמוד מחשבת ישראל. אז בשביל מה? כאילו מה זה מחדש? מה זה מוסיף? למה זה נאמר? זה אותה שאלות ששאלנו גם בפרק ו'. אז שם דיברנו על שזה בעצם אישה לחוטה, זה עוסק במעשה מרכבה, פה לא ברור שזה, מה זה קשור בכלל מעשה מרכבה. ואמר, ולבי ראה הרבה חוכמה ודעת, זה השגה שכלית. ולפי זאת ההשאלה של השגה שכלית, הוא כל לשון ראייה שבאה בה אלוהי התברך. כי אמרו, ראיתי את השם, ואירה עליו השם, ואיר אלוהים כי טוב, הראיני נא את כבודך, ואירו את אלוהי ישראל. כל זה השגה שכלית, לא רואה אותה עין ממש בשום פנים, כי לא ישיגו עיניים, רק גוף. ויש בזה גרסה, וקצת מקרב גם כן, כאילו עיניים רואות גוף, הם רואים מקרים של גוף, זאת אומרת, אני רואה עגבני, אני גם יכול לראות שיש פה צבע אדום, שהוא קצת יותר מופשט מעצם העגבניה, כי זה אותו צבע אדום שכל האדומים צבועים בו, אז אבל זה מקרים של הגוף, זה דבר, הצבע אדום זה דבר שמציאותו נשענת על מציאות הגוף, זה לא צורה מופשטת, זה רק הפשטה מהדברים החומריים האדומים, אז אני אומר, יש בעולם צבע אדום, אבל זה עדיין משהו שהמציאות שלו יושבת על המציאות של גוף, אז זה הכוונה קצת מקרב, נגיד חום, יש בעולם חום, שזה מה שיש בכל הדברים החמים, זה לא עצם אחד, אבל המציאות של חום יושבת על המציאות של הדברים החמים. אם תוציא את כל הדברים החמים, לא יש לך סתם חום. אז זה הכוונה קצת מקרב של הגוף. זאת אומרת, כלומר, הוא מסביר בעצמו, סליחה, אני התחלתי אסביר, הוא מסביר בעצמו. מה זה מקרב של הגוף? מראה הגוף ותאורו וכיוצא ב... וכן, הוא התברך, לא ישיג בכלי. כשכתוב, וירא אלוהים כי טוב, ברור שהוא לא משתמש בעיניים, כי הבורא לא משיג בכלי, זה כתוב בהמשך, יש איזו סוגיה בהמשך, שהוא עוסק בה, יש לו פרק על הנושא הזה, אז ברור שאם וירא אלוהים כי טוב, זה לא מדבר בעיניים. עכשיו, הנושא הזה של שכל הוא מעניין, כי הוא... זה שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, הכוונה שלנו השגה שכלית, אז כך שאפשר להבין, אנחנו סגורים, קטנים, חומריים, מצומצמים, רואים רק את החומר, ואז אנחנו עושים איזו פעולה, מסתכלים בעיון שכלי ורואים השגות כלשהם. הקדוש ברוך הוא כשאומר, וירא אלוהים כי טוב, הוא ברא והכל, הוא היה צריך לעשות עיון שכלי בשביל לראות שמשהו ברא הוא טוב, כאילו הוא ברא משהו, ואז הקדוש ברוך הוא עשה איזו השגה שכלית, והשיג את הדברים שהוא ברא אותם, והבין שהם באמת טובים. כאילו, הוא יודע מראש, הוא ידע עוד לפני שהוא ברא אותם שהם טובים, הוא ידע מראש מה הם, עוד לפני שהוא ברא, הוא ידע מה הוא בורא, הוא מחר בזה, הוא רצה את זה, הוא ברא, לא יכול להיות שיצא לו לא כמו שהוא התכוון, כאילו, אני עושה נגיד אני צייר, אני לא יודע אם זה יוצא ציור טוב, אני מתרחק, מסתכל, אה, זה טוב, אבל הוא יודע, כי אני יכול לטעות, אני לא בדיוק יודע מה אני עושה, אני עושה משהו, אז אני מסתכל, מה עשיתי? הקדוש ברוך הוא לא ככה עובד, הוא לא עושה, ואז הוא אומר, בוא נראה אם יצא טוב, אז הוא חושב על זה, הוא עושה השגה שכלית, הוא אומר, יצא טוב. אין שאלה כזאת אם יצא טוב או לא, אין שם בכלל נושא כזה, הוא לא צריך לחשוב על זה, הוא בורא וזהו. אז אני לא רוצה להיכנס על זה פה, אני רק אומר בחלק ג' שם זה בעצם הנושא של הדבר הזה, אז זה יבוא גם קודם, אולי נגיע לזה גם קודם, זה רחוק שם פרק ג' בחלק ג' בפרק נ' ב' הוא אומר, פה זה הסוד, בחלק ג' פרק נ' ב' זה הסוד של הדבר הזה. הוא אומר ככה, יש פה לשון שהרמ"א מעתיק אותו בהתחלת השולחן ערוך, אבל הרמ"א עושה שם שינוי מאוד משמעותי. הוא אומר ככה, וידע שהמלך הגדול המחופף עליו, והדבק עמו תמיד, הוא גדול מכל מלך בשר ודם, ואילו היה דוד ושלמה. יש איזה אדם, כאילו בשולחן ערוך אומר, שאדם ידע שעומד לפני מלך, והמלך הזה הוא כל הזמן איתו, כל הזמן חופף עליו, והוא מלך גדול, הוא אומר, מספיק שהוא היה כמו דוד ושלמה, שהייתי מרגיש שאני חי ביחס של כבוד ויראה, זה עוד הרבה יותר גדול מדוד ושלמה. והמלך ההוא הדבק, המחופף, הוא השכל השופע עלינו, שהוא הדיבוק אשר בינינו בין האלוה התברך. כתוב פה משהו נורא, זה הרי מור משמיט את הנקודה הזאת. שהמלך הגדול, הוא אומר ככה, סליחה, דילגתי התחלה. התחלה זה מה שהרי מור מתיק. אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועתו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והחוות פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. אז אדם צריך לאור משנתו, וידע שהמלך הגדול, והמחופף עליו והדבק עמו תמיד, הוא גדול מכל מלך בשר ודם. זאת אומרת, אני צריך להתנהג, לדבר, לנוע, כי יושב לפני מלך. אז יש פה איזה מלך שאני מכבד אותו, אני חי בתוך יחס של כבוד אל מלכות, ככה זו צורת החיים שלי מולו. המלך ההוא הוא לא הקדוש ברוך הוא, הוא לא השם יתברך, זה מה שנורא פה, זה משהו אחר. כי הוא אומר, המלך ההוא הדבק, המחופף, הוא השכל, השופה עלינו, שהוא הדיבוק אשר בינינו ובין האלוה יתברך. נדמה לי שהנוסח האמיתי זה השם יתברך, אני לא זוכר מה נחש. לא משנה, גם אם זה ככה. יש איזשהו אלוה יתברך, שהשכל מדבק אותי, יש את האלוה, יש אותי ויש את השכל, יש שלושה דברים. השכל מדבק אותי באלוה. זה השכל לא בעצמו האלוה, הוא מה שמדבק אותי באלוה. מי זה המלך הגדול שאני מכבד ואני מתנועע ומדבר לפניו כמו לפני מהר גדול? לא האלוה התברך, השכל. זה מה שהוא כותב. כאילו, אני חי מתוך כבוד מול מלך שהמלך הזה זה לא האלוה. זה השכל שמדבק אותי באלוה. משמע שאם השכל מדבק אותי באלוה, אז האלוה זה לא השכל, אלא משהו אחר. אז לא כתוב שהשכל מדבק אותי בשכל, אלא השכל מדבק אותי באלוה התברך. אז אני חי בכבוד מול השכל, שהוא המלך הגדול, והוא השכל שמדבק אותי במשהו שהוא שונה מהשכל שהוא האלוה התברך. זה מה שכתוב פה. ידע שהמלך הגדול מחפף אליו ודבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם, והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל משופע עלינו, שהוא הדיבוק אשר בינינו בין האלוה יתברך, וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו, אנחנו משיגים את הבורא באור ההוא שהשפיע עלינו שזה השכל, כאומרו באורך נראה אור, השכל זה האור שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו, ודרכו אנחנו משיגים את האלוה, כן, באור ההוא בעצמו, הוא משקיף עלינו, ובעבורו הוא תמיד איתנו, משקיף ורואה. אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו, ואבן זה מאוד. כשהרב אומר ואבן זה מאוד, הוא מדבר על סוד גדול, שזה בדרך כלל מביא אותנו למקומות של השפה של הקבלה, שהיא לא השפה הנהוגה. הרמב"ם אומר בחלק פרק נ"ז שיש את השפה הנהוגה, ושפה אחרת שהיא לא השפה הנהוגה, זה שפת המשלי הנבואה, שזה לא השפה כפשוטה, זה שפת הסוד. אז הוא אומר פה, ואבן זה מאוד, כי כתוב פה ככה, אנחנו משיגים את הבורא דרך האור שהוא משפיע עלינו שזה השכל, והוא בעצמו משיג אותנו דרך השכל הזה. באור הוא בעצמו, הוא משקיף עלינו, ובעבורו תמיד איתנו משקיף ורואה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתמש בשכל בשביל לראות אותנו. זה מוזר. למה, לא, אנחנו בעצם לא יוצאים מחוץ ממציאותו, והוא לא צריך להשיג משהו שמחוץ לו. זה מה שביכולת יסודי התורה פרק ב' אומר, שגם היתוש שבטבור הארץ, הקדוש ברוך הוא יודע אותו מצד עצמו ולא מצד הנבראים, כי הקדוש ברוך הוא יודע רק את עצמו, ומזה הוא יודע את הנבראים, כי הם סמוכים לו בהווייתם. אבל הוא לא משיג משהו מחוץ לו, אז פה משהו, הוא משתמש בשכל בשביל לראות אותי. הוא צריך שכל בשביל זה, הוא לא סתם רואה אותי, כי אני לא יוצא ממציאותו, והוא ממציא אותי כל רגע ורגע, אז הוא יודע אותי, כי הוא כל שנייה ממציא אותי, הוא המציא ראשון שממציא כל נברא, אז כל הזמן ממציא אותי, אז הוא יודע מה הוא ממציא. אז פה משמע שיש הזה אותו שכל שהוא האדון שאנחנו מכבדים אותו, והוא מחבר אותנו, מדבק אותנו לשם, לאלוה יתברך, אז באדון הזה דרכו הקדוש ברוך הוא רואה אותנו. הוא אומר, אבן זה מאוד, זה סוד גדול. אז טוב, שם זה בעצם יותר מקום ללמוד את הנושא הזה, מה מדובר שם, איך זה לא עבודה זרה. הרב אומר, מה זה עבודה זרה? הוא אומר, באמת הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ונתן לה כוח שלטון על העולם, עם זאת שמפיצה את האור על העולם, אז אנחנו מכבדים אותה כשר של המלך. יש את הבורא שהוא המלך, והשרים שלו זה נניח השמש, שהיא שר של הבורא, כי הוא נתן לה כוח למשול בעולם, להעיר את העולם, לחיות אותו, היא מושלת בעולם, כשר של המלך. אז אומר שהטעות של עבודה זרה התחילה מזה שהשתחוו לשר, ואמרו, אנחנו יודעים שאתה רק שר, אתה לא המלך, אבל אנחנו מכבדים גם את השר. אז הרמב"ם אומר, לא, זה הטעות שטחי מן עבודה זרה, זה שורש עבודה זרה, אסור לך בית שרים, רק את המלך. אז פה, אם האלוה יתברך הוא המלך, והוא ברא את השכל שמדבק אותנו בו, אז אנחנו צריכים לכבד רק את המלך, לא את השר, את השכל. אז פה הוא אומר, לא, בשבילנו המלך שאנחנו עומדים מולו ונוהגים בכבוד, זה השכל, לא האלוה יתברך. אז טוב, צריך להבין את כל זה. אז זה רק הערה שכשהוא מדבר על שכל, הוא לא רק אומר שאנחנו, כשאנחנו רואים משהו מופשט, אז הכוונה שאנחנו, יש לנו, אם אני רואה משהו ומה שאני רואה זה דבר מופשט, אז צריך להגיד שזה ראייה לא בעיניים, אלא בהשגה שכלית. אז זה לא רק אצלי בני אדם, גם כשהקדוש ברוך הוא רואה, אז זה השגה שכלית, הוא רואה דרך שכל את הבריאה. כמו שכתוב שם, אז זה גם, וירא אלוהים כי טוב, אז הוא אומר, וירא אלוהים כי טוב, הוויר זה אותו וייר כמו שוויראו את השם, את אלוהי ישראל, כאילו, זה מין השגה שכלית. הקדוש ברוך הוא משתמש בשכל בשביל לראות, זה כאילו איזשהו אמצעי, איזה כלי, זה יכול להיות, אז... אז אני משאיר את זה כשאלה פתוחה, כי לא פה זה מקום להיכנס לזה, זה לא נושא פשוט. בעצם מה שמדובר שזה שם, שיש שם את הנושא של מלך, מה זה מלך, אז כן. טוב, זה סתם הערה צדדית. זה רעה. וכן הביט, נופל על הבטה בעין לדבר, למשל, אל תביט אחריה ותביט אחריך ותביט אשתו מאחריו, זה בלוט, וניבט לארץ, והושאל אל הבטת השכל והשקפתו על התבוננות הדבר עד שישיגים. פה קצת משמע שזה לא בדיוק זה לרעה, בראייה הוא אומר זה הושאל להשגה שכלית. פה לא אומר זה הושאל להשגה שכלית, הוא אומר, שאלה לבטת השכל והשקפתו על התבוננות הדבר עד שישיגו. משהו שראייה זה באופן כללי, או שאני מיד משים, או שזה שם כללי לתהליך של ההשגה. אני רואה את הדבר, זהו. פה זה תהליך. הבטת השכל והשקפתו על התבוננות הדבר, עד שישיגו. כאילו, זה משמע שאיזשהו דרך עוברים פה, עושים איזו עבודה. מתחילים מאיזו הסתכלות ומתבוננים ועושים איזו דרך, ועד שבסוף משיגים. בראייה הוא לא דיבר על כל הדרך הזאת, הוא אומר, ישר משיגים. אולי זה הבדל, יש פה דיוק, זה שורה שלמה, ארוכה. הוא שאל אל הבטת השכל, הוא צריך להגיד, הוא שאל אל השגת השכל. זה המילים שהשתמש בהם קודם, אז פתאום במקום זה אומר, הבטת השכל והשקפתו על התבוננות הדבר עד שישיגו, זה כזה עריכות שאי אפשר להתעלם מזה, זה לא סתם שינוי סגנון, זה כבר ארוך מדי, משמע שיש כאן איזה תוכן שהוא משמעותי, שהוא שונה מקצת מהראייה. ואומרו, לא הביט אבן ביעקב, כי האבן לא יראה בעין, אז ברור שיש פה השגה שכלית. יכול להיות שזה לא השגה שכלית מיידית, אלא כאילו, אני חוקר, האם יש עין ביעקב? מתחיל להסתכל על יעקב, משקיש, מסתכל, מתבונן, עד שאני מגיע מסקנה שאין בו אבן. אני מחפש את זה, ובסוף אני מגיע מסקנה. וכן אמרו, והביטו אחרי משה, גם פה זה מתאים. אמרו חכמים זה על ש... שבו עוד עניין זה, עוד זה העניין, ושהוא הגדה לי, אותם מדקדקים אחר פעולותיו ומאמריו ומסתכלים בהם, והביטו אחר משה, הם חשדו בו, רצו לראות שהוא לא גונב כסף, שהוא לא מתקרב לנשים שלהם, כל מיני שהוא לא מחביא בכיסים, כל מיני דברים מהמשכן, אז הם הביטו אחריו, אז גם פה זה, השקיפו, הסתכלו, חקרו, התבוננו, בסוף מצאו שהוא לא גונב. גם לא, הם לא משכנעים עד הסוף, כתוב שכל אחד קינה לאשתו ממשה. ודיברו עליו. ומזה העניין אמרו, הבית נעש שמיימה, כי זה היה במראה הנבואה. תכף נראה, הבית נעש שמיימה, זה יש פה שאלה. ואז זאת השאלה, הוא פה לשון הבטא שבא באלוהי התברך, מהביט אל אלוהים, ותמונת השם יביט, והביט אל עמל לא תוכל. פה זה הקדוש ברוך הוא מביט אל העמל. אז אולי גם זה איזושהי התבוננות, לראות אם יש עמל. טוב, נקרא כבר עד הסוף. וכן חזה נופל על ראות העין. ותחז בציון עינינו. ושאל להשגת הלב. סליחה, ותחז בציון עינינו זה לחזות בצורה פשוטה. אני רואה בעיניים. והושעה להשגת הלב, אשר חזה על יהודה וירושלים, זה חזיון נבואי. והדבר השם אל אברהם במחזה, שזה השגת הלב. ועל זאת השאלה נאמר, והחזו את האלוהים, שזה השגת הלב, ודאהו. עוד פעם, המילים האלה שהוא מוסיף, הם לא במקרה, זה לא סתם סגנון. ודאהו, הכוונה הוא, אומר עם דגל, תעצרו. יש פה עניין שאתם צריכים לדעת, אל תמשיכו לפה עד שלא, תתעכבו קצת ותחפשו פה משהו. זה כשאומר ודאהו, כשאומר, והבן זה, זה עוד יותר, ואחר כך והבן זה מאוד, ויש לו מקום אחד שכותב והבן זה מאוד מאוד, שזה רק במקום אחד ששם מדבר שהמציאות היא חיקוי של החלום, החלום הנבואי, המראה הנבואי, טוב. יש פה הערה שהיא הערת אגב בעצם לפרק, זה לא הנושא של, זה לא קשור לתוכן של הפרק עצמו, זה הערת אגב, אבל היא חשובה, היא חשובה בפני עצמה. אז אני אגיד משהו על זה, אחר כך נעשה לראות קצת יותר מה בכלל כל הפרק בא להגיד. למה הוא פה, מה זה, מה הוא קשור, מה הוא רוצה להגיד בכל זה. אבל לפני זה אני רוצה לעמוד פה על הערה, מעניינת, כתוב פה הבית נעש שמיימה, זה נאמר על אברהם בברית בין הבתרים, אז הקדוש ברוך הוא, כאילו, הייתה שם שאלה על הזרע של אברהם, אז הוא אומר, הבית נעש שמיימה וספורת הכוכבים, שנייה, אולי שנייה אחת אני אראה את זה בפסוק. שנייה. זה בראשית כתבה. שנייה. זה שאלה מעניינת, זה כדאי לראות את זה. כן. מראשית את ואבי. ואומר אברהם, אין לי לא נתת זרע, הנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו למור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא ירשך, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבית נעש שמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא הוציא אותו החוצה, ואמר לו, תספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כך יהיה זרעך. עכשיו, במדרש, השאלה הזה בדיוק, יש כאן שאלה מה זה והוציא אותו החוצה. הפשט הוא שהוא היה באוהל, והוציא את החוצה מהאוהל לראות את השמיים, ולהסתכל למעלה ולספור את הכוכבים, אבל מה זה הוציא אותו? משך אותו באוזן, הרים אותו ושם אותו, שהוא אמר לו צא, ואז הוא יצא. פשטוס הוא אמר לו צא, ואז הוא יצא, אז אפשר לה, כאילו, משיכה זה גם כשאני קורא לה בהמה והיא באה, כי קראתי לה, אז אני משכתי אותה, אז כאילו, אמר לו צא, והוא יצא, אז כאילו הוציא אותו, אבל יש כאן שאלה, וגם עצם העניין, בשמיים אפשר לראות רק 6,000 כוכבים, אם לא מסתמשים במשקפת, בעין רגילה. אני דובר על שמיים צלולים לחלוטין, ואדם שהראייה שלו 6-6 מושלמת. והשמיים נקיים לגמרי, כמו במדבר שהיה לפני 3,000 שנה. היום רואים הרבה 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 פחות, כי האוויר לא נקי והראייה שלנו לא חזקה, בעיקר כי האוויר יש המון אבק ויש אורות ברקע וזה מסתיר, אבל כאילו בתנאים אופטימליים מושלמים בסך הכל יש 6,000 כוכבים, וברגע נתון רואים רק חצי מהם, כי רואים רק חצי כיפה של השמיים, לא רואים 360 מעלות, אבל אם אתה מחכה ורואה את כל ה-300, נגיד, אם אתה הולך ואתה צריך את הקו המשווה בשביל לראות את כל ה-360 מעלות, לא משנה, אז מקסימום אתה יכול לספור 6,000 כוכבים, זה לא כל כך הרבה, הזרע של אברהם זה הרבה יותר מזה. אז מה, הוא כאילו אמר, תתחיל לספור, אז ספר 1, 2, 3, לספור את 6,000 זה לא כזה קשה, רק שזה מבלבל, אתה לא זוכר איזה כוכב ספרת ואיזה עוד לא ספרת, אז אתה מתייאש. אז כאילו הוא הוציא אותו לספור 3,000 כוכבים, כי בעצם ברגע נתון רואים 3,000, הוא אמר, תראה, אתה תתבלבל, אתה לא תזכור איזה כבר ספרת, איזה עוד לא, אתה תלך שם לאיבוד, אלא זה יסבך אותך, אז תתייאש באמצע, ותגיד, או, כל כך הרבה, אז גם הזרע שלי יהיה ככה. אז מה, יהיה לך 3,000 צאצאים? כאילו, מוזר. זה כתוב גם בפרשים הראשונים, שיש מספר לכוכבים, הם לא מדברים שם על טלסקופ החלל שרואה גלקסיות. הם לא ידעו מזה, לפחות לא לוקחים את זה בחשבון, לא על זה. מדבר שהוא נושא, מסתכל שם, לא רואה מה שהוא רואה, לא רואה עם טלסקופים. אז הוא, זה מוזר, כל הנושא הזה שהוציא אותו חוץ על זה. אז מה, קשה לקרוא את זה כפשוטו. אז בראשית רבה הם אומרים, זה מובן, רש"י אומר את זה, רש"י גם אומר, רש"י אומר על עצמו, אני לא באתי להגיד מדרשות, אלא רק ליישב את פשטי הפסוקים. כי פה הפשט לא מיושב, אז רש"י מביא את בראשית רבה שאומרים, ויוצא אותו החוצה, הכוונה שיוצא אותו מחוץ לכיפת השמיים. והוא ראה את הכוכבים מלמעלה למטה, הוא היה מעל כיפת השמיים, הוא הסתכל למטה וראה את הכוכבים כשהוא מעליהם, וכתוב שם אין... ויבט אלא מלמעלה למטה, לשון הבטה זה תמיד מלמעלה למטה, אז הוא ראה, זה כתוב, אין הבטה אלא מלמעלה למטה, זה כתוב, גם רש"י מביא את זה, זה כתוב שם במדרש, במדרש רבה, אז המדרש אומר שהוא יצא מחוץ לכיפת השמיים וראה את הכוכבים מלמעלה, נו, ואז מה? אז גם הוא ראה, מה הוא ראה יותר כוכב, מה קרה שם בדיוק? אז למה זה קשור לפרק שלנו? אני בעצם הייתי צריך להתחיל אחרת, לא שאלתי את השאלה, אני כבר מתחיל ללכת להסבר. השאלה היא, אני הייתי צריך ללכת בסדר הפוך. מה השאלה פה? הבטנה השמיים הזה היה במחזה הנבואה. עכשיו, הרמב״ם אומר, אני לא אתחיל לקראת את זה בפנים, הרמב״ם אומר שמחזה הנבואה זה תפיסה חושית, שהיא בדיוק זהה לתפיסה החושית שלנו הרגילה. הוא אומר, או שזה חלום, ממש, הוא אומר, יש שם קטעים בפרקים של הנבואה, אני לא אתחיל לקרוא בפנים, אבל הוא אומר ככה, נבואה זה תמיד או מראה או חלום. מה חלום, כל אחד יודע מה זה, הוא אומר שכתוב בחז"ל, חלום זה אחד מ-60 בנבואה, זאת שהחלומות שלנו זה אותו דבר כמו נבואה, נבואה שהיא נקראת חלום, שבשינה החושים נוטרליים, ויש איזו השגה שהיא נתפסת כהשגה חושית, אבל זה לא באמת דרך החושים. זה נקרא חלום. זה נקרא אורות נבראים, אורים נבראים. שזה בעצם מה שאומר שהמציאות הפיזית היא חיקוי למציאות של החלום. חלום זה כוונה, חוויה שאני רואה, אבל אין שם את הדבר עצמו. אז הוא אומר, החוויה שאני רואה היא בדיוק אותו דבר כמו שאני כן רואה את הדבר עצמו, והוא אומר שם פרק הנבואה שיש נביאים שהתבלבלו, והם לא ידעו אם הם חולמים או אם הם מתנבאים או שהם רואים את המציאות, לא בנבואה, כי זה אותו דבר. גם בחלום אני רואה רשמים פיזיים בדיוק באותה צורה כמו שאני רואה אותם כשאני ער, כשאני רואה בחושים. אני חולם, אני רואה צבעים, אני רואה דמויות, אני רואה עצים, אנשים, שמיים, אדמה, חיות, בדיוק באותה צורה שאני רואה אותם כשאני אראה, אין שום הבדל, ואם החלום מאוד חזק ומשכנע, אני גם לא יודע אם אני חולם או שאני אראה. וזה חלום ומראה, זה לא מתוך שינה, אלא כשאני אראה, החושים שלי פתאום מנוטרלים, הכנס כתוב ש... הודיע היה עליי למשחית, אני, כאילו נכנסים לזה כמו התקף פסיכוטי, ככה זה נראה בחוץ, והוזים הזיות. אז אני כאן מראה, וחלום זה בשינה, מראה זה בהירות, אבל זה בעצם אותו רעיון. זה הזיות, זה חלומות. והוא אומר שם בפירוש, שאדם שרואה את החלומות האלה, את המראות האלה, מה שהוא רואה זה אותו דבר כמו לראות בעיני בשר את הגופים הבשרים. זה בדיוק אותו... תחושה, אותה חוויה, אפשר לא לדעת אם אתה פה שם, זה בדיוק אותו דבר, אתה פשוט רואה דברים. אז עכשיו, אם אתה פשוט רואה דברים, אז זה לא נקרא השגה שכלית, כאילו, הרמב"ם פה אומר, היבט זה או הסתכלות בחושים, איך הדבר נראה, פשוט, והשאלה זה התבוננות הדבר עד שישיגהו. עכשיו, כשאברהם ראה את הכוכבים בשמיים במחזה הנבואה, הוא פשוט, הוא עבר בדיוק מה שאני עובר כשאני מסתכל למעלה ורואה את הכוכבים, הוא ראה כוכבים, זה נקרא מראה נבואה. אז זה בעצם שייך למובן הפשוט של הביט, זה לא למובן המושאל של התבוננות הדבר עד שיסגר. התבוננות הדבר עד שיסגר זה עבודת השגה השכלית. בחזון נבואי לא עושים עבודת השגה שכלית, פשוט רואים דברים. אחר כך לפרש את הדברים, לפעמים הנביא לא יודע מה הפירוש הנבואה שלו. לפעמים חלק מהחלום הוא הסבר מה משמעות החלום. ואם הנביא מבין מה משמעות המשל החזיון שהוא ראה, הוא מבין את זה בעבודה שכלית שהוא עושה כחכם שמנתח את המראה, ומסיק שם השגות עיוניות, מה הנמשל של של המראה הזה, אבל בנבואה עצמה, המראה עצמה זה לא השגה שכלית, זה השגה חושית. אז בעצם זה אותו מובן, מבחינה לשונית, מה שכתוב שאברהם, הבית נא השמיים, מבחינה מילולית, מבחינת הלשון, זה בדיוק אותו דבר כמו שאני עכשיו יצא והסתכל על השמיים. אז גם אברהם, הוא ראה, זה כאילו שאני הולך לסרט, ואני רואה שם שמיים, או שאני חולם ואני רואה שמיים, אני יוצא לחצר ורואה שמיים. זה הכל אותו דבר, זה הכל הסתכלות בעיניים על מראה פיזי של שמיים, אין שם בכלל השגה שכלי. זה לראות שמיים, מה זה משנה? אני רואה ציור, אני רואה חלום, אני רואה יוצא חוץ ומסתכל, אין? זו אותה פעולה עצמה בדיוק, וזו אותה מילה עצמה בדיוק, זה לא השגה שכלית. אז למה הוא אומר שכתוב על אברהם, הבית נא השמיימה, זה שייך להשאלה של השגה שכלית, לא למובן הפשוט של סתם לראות את הדבר, כאילו בראייה חושית. אז זה קושיה גדולה כאן. הוא מתרץ, הוא אומר, ומזה העניין אומרו, הבית נא השמיים, הוא אומר, יש הבטה שהיא פיזית בעיניים לראות את הדבר, כמו שלא תסתכל לצדום, ויש השאלה שזה התבוננות הדבר עד שישגר. אז בעצם מה שאברהם הביט על השמיים, זה שייך למובן, מבחינה לשונית זה צריך להיות שייך למובן הראשון, של הסתכלות פשוטה, לא השגה שכלית. הוא לא השיג שום דבר על השמיים, רק ראה אותה. אז הוא אומר, הוא מחדש, מזה העניין אמרו, בית נא השמיים, בית נא השמיים זה שייך למובן השני של השגה שכלית, לא למובן של השגה חושית. אז הוא מבין שזה חידוש, והוא צריך להסביר אותו. זאת אומרת, הוא מבין שבפשטות זה לא צריך להיות ככה, בית נא השמיים צריך להיות במובן המילולי, אז במובן הראשון שאני רואה בעיניים, אז הוא אומר לא, אל תטעה בזה, הוא מכניס פה כזה חידוש דרך אגב, הבית נא השמיים של אברהם הוא שייך להשגה השכלית, אל תתבלבל, למה? כי זה במראה הנבואה, אבל זה לא, אז כאילו הוא נותן, הוא אומר, אני מבין שאתה שואל, שיש לך פה סימן שאלה, אז אני אסביר לך, למה? כי זה היה במראה הנבואה. אבל זה לא מסביר, כי מראה הנבואה זה פשוט לראות, הוא אומר בפירוש שם בפרקי הנבואה, שהמראה הנבואי, החזון, החלום, זה הכל תמיד אותו דבר כמו לראות את הדבר בעיניים הבשריות בחוץ, זה בדיוק אותו דבר. כמו שבחלום, אני פשוט רואה דברים, אני לא מבין השגות שכליות, אני רואה חלומות. אז מה זה פירוש? כי זה היה במראה הנבואה. אז מזה אני אומר אני כבר עייף, אני לא זוכר בהמשך, בפרקי הנבואה הרמב״ם מדבר בפירוש על הפסוק הזה, והוא אומר שזה כבר התפרסם עניינו, ושאלה איפה התפרסם, הוא לא דיבר על זה, ואין את זה בשום מקום, יש את זה רק במקום אחד, שזה בראשית רבה, שאומר שאין הבטא אלא מלמעלה למטה, וכשכתוב על אברהם ויצא אותו החוצה, אז הכוונה שהוא יצא מעל כיפת השמיים, ובפשטוס, כשהרמב"ם התפרסם, הוא מדבר על זה, שזה כתוב במדרש רבה, כי אין, גם המפרשים, אין מקום אחר. וכתוב שם במדרש רבה גם שזה הוציא את אברהם מההצטגנינות, מה שהוא הוציא אותו מחוץ, מעל כיפת השמיים, ואמר לו, תסתכל מלמעלה, זה יציאה מההצטגנינות. אז טוב, נגמר לנו הזמן, נגנוב עוד שתי דקות, אני ממש, רק אני ארמוז על זה בשתי דקות ונסגר, לא רוצה להיכנס לזה, כי חבל לי להתחיל את השיעור הבא פעם בזה, זה ככה זה הרבה זמן. הרעיון הוא כזה, אני אגיד את זה רק בשתי מילים, וזה מספיק. בחלק ב' פרק י"ט, הוא דן האם יש גילוי של רצון אלוהי חופשי, או שזה כמו אלה שאומרים שאלוהים הוא שכל וכל המציאות היא גזרת השכל. עכשיו, אלה שאומרים שהמציאות היא שכל וכל המציאות היא גזרת השכל, זה מה שהיום מוכר יותר כשיטת שפינוזה, שזה גם הסתכלות דטרמיניסטית, שכל העולם זה כמו שעון של גלגלי שיניים, אין שום דבר חופשי, אין מקריות. הכל שרשרת של גזרת החוכמה וסיבה ותוצאה, שזה הכל הכל מתמטי, אין שום דבר מקרי. זאת אומרת, אם יש לי שאלה מתמטית, כמה שווה אחד ועוד אחד? זה שתיים, אין שם שום מקריות, זה לא אחד במקרה אולי יתפלק שפתאום זה רגע אחד שלוש. אין מקריות, זה תמיד חוקיות, הכרחית. אז האלוהים הוא שכל והעולם הוא גזרת השכל האלוהי, אז העולם הוא בהכרחיות טוטלית ודטרמיניסטית. אין בו בחירה, אין בו מקריות, אין בו הכל ידוע מראש בעצם אם יש לך מספיק נתונים ואתה תחשב, כי זה הכל גזרת חוכמה, גם במתמטיקה הכל ידוע מראש, אם תעשה מספיק את החשבון. אף פעם לא יהיה תוצאה אחרת במקרה. אז זה הדעה שהרמב"ם מביא אותה כדעת אריסטו, אני כמה פעמים אמרתי שזה בעצם לא דעת אריסטו, זה שיטה שקוראים לשיטת אבן ראש, שהיא תולה את עצמה באריסטו, והרמב"ם בעצמה לא פרש ככה את אריסטו. אבל הוא קורא לזה ככה, לא חשוב כרגע, כשנגיע לשם אז נשאל למה. זה השיטת אריסטו שמביא כשיטת קדמות העולם, שהעולם הכרחי והוא קדמון כמו האלוהים, הוא סיבת עצמו כמו האלוהים, כי הוא חלק מהאלוהים, כי זה גזרת החוכמה האלוהית. אז זה השיטה שאין רצון חופשי אלוהי בעולם שהוא חופשי באמת, אלא תמיד הכל בגזרת חוכמה הכרחית. אז הרמב"ם אומר, איפה רואים שיש כן רצון חופשי בעולם? אז הוא אומר, אם מסתכלים על השמיים, אנחנו, עכשיו, בטבע יש מקריות שבאה מצד החומר, שמורכב מארבע יסודות, שהמזג שלהם משתנה, והשינוי שלו הוא לא, אפשר לנתח אותו שכלית, אבל זו תכונה של החומר, זה לא גידוי בהכרח על רצון אלוהי חופשי, זה עצם המהות של החומר, לא ניכנס לזה עכשיו. אז הרב אומר, זה מדובר על החומר שהוא מארבע יסודות שהמזג משתנה, אבל בשמיים זה החומר החמישי שהוא לא משתנה, הוא אחיד, והוא אומר, נסתכל על כוכבים, אז נראה שהפיזור שלהם מקרי, יש אזור בשמיים מעט כוכבים ויש אזור של כוכבים צפופים. אין שום גזרת שכל בעולם שהיא תכריח שדווקא זה חייב להיות ככה, שאזור הוא דליל בכוכבים ואזור הוא צפוף בכוכבים, אבל לא יכול להיות שזה נובע מאיזה גזרה מתמטית שכלית הכרחית, שזה בהכרח ככה מצד גזרת השכלית, זה לא, לא יכול להיות דבר כזה. אז מה, אז מה הכריע, מה החליט שהכוכבים יהיו דווקא פה דליליה ופה זה? הוא אומר, רצון חופשי אלוהים, אין שום הסבר אחר. אז לצאת מעל ההצטגנינות, לראות הכוכבים מלמעלה, זה כוונה לראות את הרצון אלוהים חופשי. שם הוא מביא שאברהם מסתכל השמיים וראה שאלות מתגלה גם כרצון חופשי, לא רק כגזרת חוכמה של שרשרת סיבות תוצאות הכרחית. אז זה מה שהוא אמר לו פה, שזרחה נובע מהרצון החופשי האלוהי, בגלל זה יכול להתגבר על כל מעצור טבעי, על כל מעצור של כמות, אם יכול להתרבות כמו במצרים פתאום, להשריץ כדגים ולהגיע למספרים אינסופיים, כי זה הכל שמונד ישר מרצון חופשי אלוהי, כמו הכוכבים, לא דרך מהלך מחייב של סיבות ותוצאות הכרחיות, ובגלל זה זה יציאה מההצטגנינות, כי ההצטגנינות רואה את העולם כשפע שבא דרך הכוכבים, במהלך מתוכנן מראש של סיבות ותוצאות, של הכרח חוכמה שאפשר לגזור, להבין, לדעת, אז מה לא, יש רצון חופשי אלוהי, וישראל קשורים אליו, המציאות שלהם היא ישר ממנו, היא לא דרך הטבע, בגלל זה מעל המזל, היא מעל ההצטגנינות. ובראשית רבה אומר, שאחרי שאלוהים הוציא אותו מעל הכוכבים, הוא מעל כיפת השמיים, הוא דרך בעקבים שלו את ההצטגנינות, ומעך אותה. ואומר, אין מזל לישראל. כיפת השמיים, הכוכבים, זה הגלגל החיצון, אין מחוץ לגלגל החיצון, אין שם מקום לעלות מחוץ, מחוץ לגלגל החיצון זה המופשט, אין שם איזה ריק שאפשר לצאת אליו מחוץ לגלגל החיצון, משם זה כבר המופשט, בגלל התפיסה במופשט הכי גבוה, שזה ספירת כתר, זה הרצון האלוהי החופשי, ומשם הוא הסתכל מלמעלה על הכוכבים, שזה המערכת הטבעית, המתמטית של סיבות ותוצאות, והוא אמר לו, ישראל בא משם, ובגלל זה צריך יהיה תמיד לא מוגבל בשום הגבלה טבעית, זו הכוונה, לא יספר מרוב. אז זה כן השגה שכלית, זה בעצם, כאילו הרמב"ם אומר, מה שאברהם הביט, אז גם כתוב במדרש, אין הבתה אלא מלמעלה למטה, ורש"י מביא את זה, אז המזרחי, הראם, הוא שואל, יש המון פסוקים על הבתה, שהם לא מלמעלה למטה, חלק מהם מובאים ברמב"ם הזה, לוט, ואומר, הבית ימין נוראה, או שלוט אומר, אל תאבד מאחוריך, זה לא מלמעלה למטה, אז הוא אומר, כאן בפסוק הזה, אין הבתה אלא מלמעלה למטה. בפסוק הזה חייבים לקרוא הבתה ככה כמלמעלה למטה, ככה אין משמעות לזה, אז הוא סתם מביט, אז הוא סתם רואה כוכבים, מה עשינו פה? אלא הוא העלה אותו לשורש המפשט של המציאות של הכוכבים, שהם הסדר הסיבתי של העולם, ומשם הוא ראה. אחרת אין מובן לפסוק, אלא הפסוקים האלה, מה קרה פה, מה אלוהים הראה לו, מה הוא למד, מה הסיפור. זה פשטני מדי להגיד, תתחיל לצאת, תספור כוכבים, תתבלבל ותתייש ותגידו, זה כל כך הרבה, ככה גם זה, 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 לא, זה לא מחזיק כזה פשוט. אז זהו, זה סתם הערה צדדית שאני חושב שנשמע, זה יותר מבוסס מזה שאני יכול לך, תחפשו את זה לבד. בפרקי הנבואה הרמב"ם מביא את הבטן השמיים של אברהם, והוא אומר שם שזה היה חזיון, כמו שמפורסם, אז אני אומר, אין כתובת אחרת למפורסם, חוץ מהמדרש רמב"ם הזה, אין שום דבר אחר שאפשר לפרש אליו את המפורסם, איפה זה התפרסם. אז זה קצת ביסוס לקריאה הזאת, זה לא מוכרע, זה לא כתוב פה, אני רק אומר, זה אם רואים שהפורסם שם זה מדרש רבא, ואצל הרמב״ם, הרמב״ם מאוד היה, הוא למד מדרש רבא כסדרו, וזה המקור שלו לאגדות חז"ל, הוא מאוד היה בתוך המדרש רבא כל הזמן, אז כמעט כל האגדות זה מדרש רבא, והוא מביא אותם כמעט לפי הסדר של מדרש רבא. אז אם הולכים למדרש רבא ולמפורסם שם, אז זה מסביר את מה שהוא מאיר פה עם הזה. זה מהלך, אני לא אומר שזה כתוב, שאם פה זה הפשט ברמב״ם, שאתה לא יכול לקרוא את הרמב״ם אחרת, ואין הרמב״ם אחרת ברמב״ם, לא, זה הרצה. כאילו, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, אבל כאילו באקדמיה, זה קריאה שאני מציע. אפשר לקבל אותו ואפשר לא, היא לא הכרחית. אפשר להגיד, אני לא רואה את זה ברמב״ם, אתה מעמיס פה כל מיני מבנים גדולים על משהו ש... אפשר להגיד שרואים את זה כתוב בפנים, אני מקבל, מסכים, אבל זה נראה לי מהלך יפה, שאותי זה די משכנע, אבל לא הכרחי. אז טוב, זהו, כבר מאוחר מאוד מאוד. זהו, להתראות. בסדר, שווה. אם מישהו רוצה להישאר או לדבר על משהו שנוחז פה. טוב. אז להתראות, לילה טוב.